אז ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט. בהצלחה כלכלית שבאה מבפנים. ככה החלטתי ככה לקרוא לפודקאסט, ונמצא איתי אבישי בן הזוג שלי, שיהיה נוכח בפרקים, לפחות ברובם, לפעמים אני גם אעשה לבד. אבל באמת ככה בהתרגשות גדולה, ובתפילה שזה ככה יעבור עליכם בצורה טובה. אז המטרה של הפודקאסט הזה בכלל באופן כללי, זה באמת, גם שלי וגם של אבישי, שהצטרף אליי, זה לחבר אנשים להתנהלות כלכלית נכונה והצלחה כלכלית, שהכסף יהווה עבורכם, כמו שהוא עבורנו, מקור לשפע והנאה, ובאמת ככה להצליח להגשים את המטרות שלכם בחיים, ולחיות את החיים שאתם רוצים וחולמים עליהם. המטרה שלנו פה היא שתיקחו את השליטה ואת האחריות על הכסף, אבל באמת מתוך מקום של רצון, ולא מתוך פחד, חשש, ויתור וצמצום, אלא מתוך הבנה איך זה יכול לקדם אתכם ולהועיל ולהביא אתכם למקום הרבה יותר טוב בחיים. שתלמדו ותצליחו לחסוך ולהשקיע עבור העתיד. ונעשה את זה גם על ידי השיתוף האישי כמובן, של המסע שלנו, ועל ידי הבאת כלים מנטליים ומעשיים מהניסיון גם שלנו כמובן, וגם מהניסיון המקצועי שאני מלווה ככה, משפחות להתנהלות כלכלית נכונה, לחיסכון, להשקעות. כבר ליוויתי עשרות משפחות בתוכניות ארוכות, וכבר דעתי, רציתי והגעתי לאלפי אנשים שלמדו ממני להתנהלות כלכלית נכונה. אז הנה אנחנו פה, וניכנס לעניינים. אז היום הנושא שבחרנו לדבר עליו הוא על איך לא זוגיות וכסף, איך לנהל את הדבר הזה נכון, איך לדבר על כסף וזוגיות, ואיך בכלל צריכה להיות התנהלות כלכלית בתוך זוגיות. אז קודם כל, אבישי, מה שלומך?
שלום לכולם, אני בסדר גמור.
אז יופי, אז כיף שאתה פה וכיף שהצטרפת אליי.
כיף שהצטרפת אותי.
שזה לא הדבר הטבעי שלך לדבר, וככה אני כבר רגילה לזה, ואני כבר כמה שנים בעסקים, אבל באמת עבורך זה כזה ככה קצת יותר לצאת מאזור הנוחות, אז תודה. אז ככה, זה נושא ענק, ובאמת ככה הרבה אנשים מרגישים שמשהו בהתנהלות, בכסף וזוגיות לא עד הסוף, יוצר מתחים, יוצר בעיות, וזה לא עובד כמו שהם היו רוצים. ולמה, בוא נדבר על, קודם כל, למה זה קורה בכלל, למה יש פערים בין זוג בכסף. אני אתחיל, וגם תוסיף אחרי זה אם יש דברים שנראה לכם. אז קודם כל, אני מניחה שהדבר הראשון זה רגע שונה, בסדר? הבית, כל אחד בא מבית אחר, ובית, לפי מחקרים, זה אחד הדברים שהכי משמיעים ההתנהלות כלכלית, כי לא לומדים את זה בשום מקום אחר. אז אם באים מבתים שונים, בית אחד שחוסכים, בית אחד שלא חוסכים, זה יכול ליצור פעמים באמת הפערים. מה עוד? מה עוד לדעתך ככה? איזה דברים משפיעים?
אני חושב שהבית הוא באמת הנושא הכי משמעותי. בתוך הבית אפשר לחלק את זה להרבה דברים, כמו שאמרת, על המחקרים. אחד זה כמובן הדוגמה האישית שכל אחד קיבל מההורים שלו, וראה איך הם מתנהלים, איך האבא והאימא מתנהלים מול הכסף, ויכול להיות שהבן או הבת ראו את זה וקלחו מזה איזשהו מודל, אני לא יודע אם זה מודל חיובי או לא, אבל זה איזשהו מודל להתנהגות, להתנהלות כלכלית שאיתה יוצאים מהבית. אופציה שנייה או משהו שני שמייצר את הקונפליקטים הוא אופי שונה. יש אנשים עם אופי שהוא מאוד חסכני ומאוד, נקרא לזה אפילו לפעמים סגפני, ויש כאלה שהם מאוד פזרניים, יש כאלה שהחיים אפשרו להם כי הם גדלו בבתים מאוד עשירים להוציא הרבה כסף על הרבה דברים, ויש כאלה שפחות. אני חושב שזה עוד שני דברים שמאוד משפיעים על הכניסה של בני הזוג לזוגיות, שלא תמיד מדברים עליהם אולי בהתחלה, זה גם נושא שלא כל כך נעים לדבר עליו. בטח אנשים שבאים מרקע שהוא פחות מאפשר ופחות בעל אמצעים.
ועוד משהו שאני גם אוסיף, שאני חושבת שגם מה שכל אחד עובר בחיים, בלי קשר לבית, תלוי מאוד גם מה הנקודה הבאה, במתחתנים, בנכנסים לזוגיות הזו. אנחנו נגיד התחתנו מאוד צעירים, וכאילו לא היה לנו התנהלות כלכלית לפני כמעט, כאילו היה לנו בתור בני נוער, ואחרי זה קצת צבא, שירות לאומי, אבל מיד נכנסנו למערכת הזוגית, ובאמת התחלנו את החיים הכלכליים שלנו ביחד. שזה משהו מאוד משמעותי, כלומר לא היה מצב שאחד הביא יותר כסף, אחד פחות, למרות שאתה קצת הבאת קצת, הבאת יותר ממני, אבל...
אתה רבושה שחסכתי עם המשכורת הצבאית.
כן, אבל בעיקרון באמת זה גם משהו שהוא פרמטר משמעותי, לפעמים אחד בא עם יותר כסף, אחד בא עם פחות כסף, ואז זה יוצר איזשהו סוג של מעמדות, אפשר כמובן לשמוע הרבה על הסכם עם המון, אני לא אכנס לזה, אבל בגדול באמת, אז אם נסכם את זה, זה באמת... הבתים, בסדר, הבתים שונים שמגיעים מהם, שזה כמובן משפיע על הרבה מההתנהלות הכלכלית, אם זה בתים שיש בהם יותר, בתים שיש בהם פחות, בתים שיודעים לחסוך, בתים שלא יודעים לחסוך, כי אגב יכול להיות בת שיש בה הרבה כסף ויודעים לחסוך ומדברים על כסף, מה שעוברים ככה לפני הניסויים, וכמובן אופי שונה כמו שאתה אמרת. אז בואו נדבר על, אוקיי, סבבה, יש פערים, אבל איך, מה הבעיות שנוצרות מהפערים האלה בהתנהלות בין בני זוג?
אני חושב שחשוב לומר קודם כל שהבעיות האלה נוצרות מחוסר דיבור ולא מהחלטה. אנחנו לא יודעים להגיד מה ההחלטה, ואם בני זוג קיבלו החלטה מודעת על צורת התנהלות מסוימת, אנחנו לא מתערבים בהחלטה הזאת כמובן, אבל אנחנו מדברים בעיקר על מה שנקרא כורח המציאות, פשוט התגלגלנו לדברים וזה מה שקרה. אז... אחד המודלים המרכזיים לדעתי שהם בעייתיים בעיניי, שהם כמובן מגיעים בצורה לא מודעת, זה איזושהי חלוקה בין בני הזוג, שאחד הוא לוקח את האחריות המלאה על התקציב, הוא יודע מה קורה בכסף של המשפחה, הוא יודע על מה מוציאים ואיך מוציאים וכמה כסף יש בחשבון בנק, והצד השני שהוא פשוט לא יודע כלום, לא יודע כמה כסף יש, יש מינוס, אין מינוס, יש הוצאות של המשפחה גבוהות,
ואני אגיד ואוסיף שבדרך כלל, עוד פעם זה קורה שבאמת, אז אני אוסיף ואגיד שבדרך כלל במצב כזה שאחד מבני הזוג קח אחריות, בדרך כלל זה יהיה הבן הזוג ובת הזוג היא זו שתהיה פחות מעורבת, כמובן לא תמיד, אבל לרוב זה המצב, וכמובן שאני מדבר למה זה בעייתי, אבל זה באמת המודל הראשון שאני נתקלת בו הרבה, שבאמת יש לבן הזוג שלוקח את האחריות והוא יודע הכל והוא מבין ובת הזוג לא יודעת מה קורה. ובאמת בואו נחלק את זה גם לשניים רגע. יש לנו באמת את שזה גורם לסיטואציה שיש רק אחד שלוקח החלטות כלכליות ורק הוא זה שמקבל. ובעצם הצד השני אין שום שיקול דעת בהחלטה כלכלית, כלומר במה לקנות ונגיד אם זה להירשם ללבד אפילו... להירשם ללימודים, תחביבים, כל דבר, אין שום שיקול דעת, כי היא באמת לא...
חוסר מודעות.
כן, הצד הזה בעצם לא יודע מה קורה, אז באמת, אין לו שום אפשרות לקבל החלטה כלכלית נכונה, אוקיי? כי הוא פשוט לא מודע. ויש גם, בעצם, יש עוד צד נוסף הדבר הזה, שלפעמים זה יהיה שניהם, לפעמים זה יהיה רק אחד מהם, אבל שבאמת אחד מוציא, והשני כל הזמן מרגיש צורך לאזן. כל הזמן מרגיש צורך בעצם להיות זה שמוציא פחות, להיות זה שמבזבז, או לא נעים לו כל הזמן להגיד לצד השני, אבל זה שיש לו יותר שליטה ועוד מודעות, לא נעים לו כל הזמן להיות זה שעוצר את הצד השני, וזה שאומר כמה צריך להוציא ומתי צריך להוציא, ואל תוציא, כי אל תוציא בדרך כלל לצערי, כי כבר הוצאנו הרבה יותר מה שצריך, ואז גם הוא גם מרגיש שהוא צריך להוציא פחות, וגם אף פעם זה לא נעים להיות זה שתמיד אומר לא להוציא. וזה כמובן מן הסתם יוצר את המתחים והפערים והבעיות בזוגיות. עוד משהו שלדעתך איזשהו מודל?
כן, אני חושב שבסוף בגלל שכסף זה כזה תפוח אדמה לוהט ומאוד לא אוהבים לגעת בו ולדבר עליו, אז יכולה להיווצר סיטואציה בין בני זוג שזה פשוט נושא שאף אחד לא אחראי עליו, לא לוקחים עליו פשוט אחריות, ובסוף כל אחד מה שנקרא מושך ועושה מה שהוא רוצה בצד שלו בלי איזושהי הסתכלות רחבה על המשפחה ועל הכסף המשותף, ואחד קונה לעצמו ואחד קונה לעצמה, ואין פה איזשהו שיח בכלל שנוצר, ואין מישהו אפילו שלוקח אחריות משותפת, אם במקרים הקודמים אמרנו, יש מישהו שלוקח אחריות כלשהי, הוא לא בשיח, אלא פשוט ככה זה נגרר לתוך הסיטואציה, אלא פה בהחלטה מודעת או בהחלטה שלא מודעת, הם לא לוקחים שום החלטה, מחליטים שלא להחליט ומחליטים כל אחד לעשות מה שנכון לא, בלי להסתכל שנייה על התמונה הגדולה יותר.
אז זהו, וזה כמובן פשוט זורמים, ולרוב התוצאה, אם לא תמיד התוצאה היא לא מוצלחת, שפשוט אין שליטה על התנהלות הכלכלית, הרבה פעמים זה מביא למינוסים חובות, וגם אם לא, גם אם כאילו יש מספיק, אז לא מצליחים להתקדם מעבר, לא מצליחים לחסוך, לא מצליחים להשקיע, לא מצליחים ליצור איזה משהו פה משמעותי, שהתנהלות הכלכלית יציבה, נכונה. לבנות פה עתיד, אפילו לפעמים שכלכלית על פניו אפשר. אז באמת חשוב לציין שכמו שאבישי אמרת קודם, שבסופו של דבר מי שזה נכון לו והוא מתנהל באיזשהו מודל שדיברנו עליו, אז מצוין, בסדר, אפשר להמשיך ככה, אנחנו לא אומרים מה הדבר הנכון, אבל אנחנו כן רוצים שמי שמרגיש מתח סביב כסף, שאם אחד המודלים האלה מתקיימים אותו, שבאמת להבין שזה מצב בעייתי, אז ננסה להביא קצת מניסיוננו, בסדר, איך עושים את זה, איך כן עושים את זה נכון, מהניסיון שלנו, מההתנהלות הכלכלית הזוגית שלנו, ממה שאני רואה בהתנהלות הכלכלית של זוגות אחרים, איך כן אפשר לשפר את הדבר, להתנהל נכון, בין זוג עם כסף, ואגב למה זה כל כך חשוב לך לדבר על כסף ושזה יהיה על השולחן מה שנקרא. אז קודם כל, שאני ממש תסכים איתי, שנושא הכסף צריך להיות נושא שהוא מדובר מההתחלה, אולי אפילו עוד לפני, בזוגיות עוד לפני שמתחתנים, לדבר על כסף. זה נושא שצריך להיות על השולחן כמו כל נושא חשוב אחר, כמו אם זה חינוך, כמו למשל חינוך ילדים, כמו כל נושא באמת שהוא מהותי, כי בסוף של דבר, כסף מאפשר לנו, והוא לא רק, הוא לא רק כסף, הוא בסוף ממצאי, לחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות, את הערכים שלנו, את מה שחשוב לנו. אם יש לנו ערך שמאוד חשוב לנו, למשל, עוד מה, שהילדים שלנו ילמדו דברים נוספים לצורך העניין, אז אם אנחנו לא ננהל את הכסף שלנו נכון, ולא נדבר על כסף, אז הרבה פעמים, נגיד, לא יוותר לנו מספיק כסף לערך שמאוד מאוד חשוב לנו. כי אנחנו לא מדברים על כסף, לא מדברים בכלל מה חשוב, אוקיי? אז אני חושבת שבאמת, הדבר הראשון, זה, והחשיבות העליונה, זה לדבר על כסף, כי בסוף זה מה שמאפשר לנו ליישם את מה שחשוב לנו. אז קודם כל, הדיבור והשיתוף הזה שבלי מה חשוב, זה מן הסתם יסוד מאוד משמעותי. לדבר על מה אנחנו רוצים, ומה אנחנו, איזה מטרות אנחנו רוצים להשיג, אם זה, אגב, אם זה מטרות כלכליות ואם לא. אבל כסף הרבה פעמים מאפשר להשיג את הדברים שחשובים לנו. אז זה באמת הדבר הראשון, לדבר. בסדר, לדבר על כסף, לדבר על מה חשוב לנו, ולהבין שזה דבר משמעותי, שהוא, בוא נקרא ככה, אבן יסוד של בית. להוסיף את זה.
אני חושב שמה שאמרת הוא מאוד מדויק, והסיפור הזה של הכסף, של התקציב, ואולי הוא לא המהות של הבית, אבל הוא בסוף מאפשר להגיע למהויות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. וזה מה שחשוב. כל דבר בסוף, 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 אחרי כל המהות והערכים שאנחנו רוצים להכניס לבית, אנחנו צריכים לבדוק האם באמצעים הכלכליים שיש לנו, אנחנו יכולים לעמוד בהן, לעמוד במטרות האלה או לא. כי זה בסוף מה שמאפשר את הכל. ונכון שבאמת, אני חושב שאחד הדברים שלא מדברים עליו לפני החתונה או במערכת החינוך היום זה כסף, ולא מדברים על חינוך פיננסי ולא מסבירים בכלל מה זה, אז אנחנו מרגישים מאוד בורים לדבר הזה, בטח אם באנו מבתים כאלה שהם לא, שהנושא הזה הוא לא מדובר, מסיבה כזאת או אחרת, ולכן חשוב לשים את הנקודה הזאת על השולחן בבית, ולדעת איך לדבר אותה ולדבר אותה בצורה שהיא נעימה ונגישה לשני בני הזוג, ולא איזה, באיזושהי תחושה של נוגעים פה באיזה אש או איזה גיחה לוהט שלא רוצים, לא רוצים לגעת בזה, אבל טוב, חייבים לדבר, אז נדבר.
כן, וזה גם מעלה לי ששוב, הרבה לפי שאנחנו מדברים על הפרקטיקה של איך עושים את זה, בסדר? מי עושה את זה ומי עושה, מי עושה מה, מי לוקח אחריות על מה? פשוט לדבר, בסדר? לדבר ברמת מה חשוב לנו, בסדר? מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים לחלק את הכסף שלנו בין הדברים שחשובים לנו. אז קודם כל, עוד הרבה לפני פרקטיקה, לא צריך להכניס פרקטיקה בתור התחלה. מי שזה עוד אף פעם לא דיבר על זה, מי שזה פעם התחלה שמדברים על זה, אז כמו שאני רואה את זה, באמת הדבר הכי נכון, פשוט לדבר על כסף, לדבר ברמה גם איזה פחדים, איזה חששות זה מעלה, איזה, פשוט לדבר מה כסף מעלה בנו עכשיו, בלי לדבר על מי מוציא יותר, בלי האשמות, מי מוציא יותר מדי, מי מוציא פחות מדי, מי לוקח אחריות יותר מדי, מי לא לוקח אחריות. בוא נוציא את זה רגע מהמשוואה. וכן, אני רוצה, אני בסוף אותה שתצאו מפה עם משהו. אני כן אגיד לכם, בואו תדברו ברמת איך כסף גורם לכם להרגיש, איזה חששות, איזה פחדים, איזה, ממש ככה אפילו אפשר לרשום את זה, יותר ברמת השיתוף מאשר רמת עכשיו הפרקטיקה, איך עושים את זה נכון. עכשיו, זה השלב הראשון. באמת בשלב השלב הנוסף, זה שרוצים יותר להגיע לפרקטיקה, זה לא אומר שהתנהלות כלכלית נכונה, שהתנהלות כלכלית נכונה כוללת בתוכה המון דברים, שזה כמובן ניהול תקציב, וזה לנהל את מעבר לזה, כספים שיש לנו, פסוק, קרנות השתלמות, כל ביטוחים, משכנתה, אחרי זה זה גם לחסוך לעתיד, השקעות, בסדר, באמת, התנהלות כלכלית נכונה כוללת בתוכה הרבה דברים. אבל באמת בסוף הבסיס זה היום, זה ההתנהלות השוטפת עם תקציב, כמה הוצאות, כמה הכנסות. אז כמובן לאורך הפרקים הבאים אנחנו ככה נדבר על התנהלות כלכלית נכונה, מה זה כולל, מה זה אומר, נפרק את זה לנושאים, ונבין איך הם מכניסים כל דבר לחיים. אבל באמת ככה, אם אנחנו מדברים על איך לנהל את זה בין שני בני הזוג, איך מנהלים את זה באופן משותף, לנהל באופן משותף זה לא אומר להתחלק שווה בשווה. זה לא אומר שבדיוק כל אחד צריך לעשות חצי, חצי מהדברים. יש דיבור משותף, שיש אחריות משותפת, אבל בסופו של דבר...
יש חלוקת אחריות.
יש חלוקת, בדיוק.
חלוקת אחריות מוסכמת. אני רוצה להוסיף על מה שאמרתי לה קודם, בהקשר של לדבר על זה, וזה בעיקר אוכלוסיית הגברים שבינינו, שלא יודעת להקשיב. אני חושב שהסיטואציה, או האווירה שבה אנחנו בוחרים לדבר על הדבר הזה, היא מאוד מאוד חשובה. כי אם אנחנו בוחרים איזשהו רגע ששנינו עייפים וגמורים, טוב יאללה, החלטנו לדבר על כסף, ואין באמת יכולת הקשבה וקבלה, ובאמת לתת את התחושה לבת הזוג או לבן הזוג, שבאמת אנחנו מקשיבים לו ואומרים, ובאמת חשוב לנו מה שהוא אומר, אלא אנחנו מסמנים איזשהו וי ברשימת מטלות שרשמנו לנו כרגע לדבר על כסף, אז דיברנו, אז זה יציג את בדיוק את האלמנט ההפוך, זה רק ירחיק עוד יותר את העיסוק של שני בני הזוג בכסף, ואני חושב שבדרך כלל זה תמיד הצד הגברי שנופל בדבר הזה, אבל לבחור את האווירה הנכונה, את המקום הנכון, איפה נמצא הפלאפון, איפה הילדים, ואיפה, ומה מצב הצבירה שלנו אחרי יום עבודה ארוך, או בבוקר שהתחלנו אותו ביחד, או לא משנה מה, ולדעת לדבר על הדברים על השולחן, וזה לא צריך להיות שיח של האשמות, זה צריך להיות שיח של להקשיב, ולתת את האפשרות לדבר. כי כשיש את הבסיס הזה אפשר להתקדם הלאה, אבל כשאין יכולת הקשבה ודברים כאלה, אז אנחנו כבר בבעיה אחרת.
אז באמת, כמובן, אני גם אוסיף, שהרבה פעמים, בסדר, תמיד יכול להיות דברים אחרים בזוגיות שצריך עד מה לעבוד עליהם, אבל בסוף כסף כן, בפני עצמו, גורם להרבה מתחים, כלומר, אפשר שהזוגיות תהיה בטובה, אוקיי? ודווקא כשמתחילים לדבר על כסף, זה יוצא הרבה מתחים והרבה עניינים, באמת בגלל הדברים שדיברנו עליהם, בסדר, שאחד לוקח אחריות, אחד פחות, או שאף אחד לא לוקח אחריות, ואז כזה יש תחושה של חוסר שליטה של במציאות, ואז באמת אני רוצה גם לחזור קצת אחורה, שלא חייבים שזה יהיה שווה בשווה. בסדר, כשמחליטים על התנהלות כלכלית כלשהי, אני חושבת שהדבר הנכון, אנחנו חושבים שנינו, שהדבר, אני אומרת בשמי, ואני מניחה שתצטרף שוב, שהדבר הנכון זה בסופו של דבר לחזור את זה באופן משותף, כי זה בסיס מאוד מאוד חשוב של בית, שיתקיים בדרך שאנחנו רוצים, ושזה ילך בדרך, שהבית ילך באיזשהו כיוון משותף, אז כסף הוא דבר מהותי בתוך הדבר הזה, ולכן חשוב שזה יהיה בצורה משותפת. אני חושבת שכמעט, אני חושבת שזה לא יכול לעבוד בדרך אחרת, אולי תחלוק עליי, אבל אני לא חושבת שזה נכון שזה יעבוד בדרך אחרת. ושוב, יכול להיות, ועכשיו אני אגיד שהחלוקה לא חייבת להיות שווה בשווה מבחינת משימות כלכליות, בסדר? יכול להיות שאחד לוקח יותר אחריות, כי יותר מתחבר, כי כבר יותר טוב בזה, כבר יש לו יותר ניסיון, מכל סיבה שהיא, ואחד פחות, אבל כן, יש דיבור, ויש קבלת החלטות משותפת, ויש אחריות משותפת. אפילו אם זה מתבטא ברמה הפרקטית, בזה שקובעים פעם בחודש פגישה בסדר כלכלית, או זה שיושבים על התקציב פעם בשבועיים או פעם בחודש, כל אחד לפי מה שנכון לו, או זה שקובעים מה המטרות שלנו עבור העתיד וכמה אנחנו רוצים לחסוך, בסדר? בעצם יש פה איזשהו מהלך, תהליך משותף, לא חייבים שהכל יהיה שווה ושווה, זה אף אנחנו לא צריך פה שוויון, אבל כן צריך פה את האחריות המשותפת, הנסיעה הזאת בעולה המשותפת, וההליכה בדרך משותפת, מעבר לנסיעה בעולה.
אז אני, תרשי לי לחלוק עליך קצת על מה שאמרת, כי אני חושב שבסוף החשיבות היא להחלטה המשותפת של בני הזוג. המודל הנכון, אין מודל נכון, יש מודל נכון לכל אחד. כל זוג יש לו את המודל הנכון שלו, ונכון שאצלנו זה ככה ששנינו לוקחים אחריות על הניהול התקציב של המשפחה, כל אחד במשהו אחר, בתחומים אחרים, אבל שנינו לוקחים אחריות אקטיבית בדבר הזה. אני חושב שאם שני בני הזוג עשו את זה בצורה, עשו תהליך בצורה מודעת, ואמרו, אני לוקח החלטה שאני לא מתעסק בתקציב, וזה לא מעניין אותי, ואת היחידה שמתעסקת בזה, את כל העיסוק בתקציב, את עושה ב-100%, אני חושב שזה אופציה שהיא קיימת, אבל חשוב שהיא תהיה מודעת. זאת אומרת, האחריות של שני בני הזוג על התקציב היא אחריות של שני בני הזוג. ברגע שקורה משהו לא טוב, אי אפשר לבוא ולצד שאמר, אני לא לוקח אחריות, או שאני בכוונה נותן לך את האחריות, אומר, לא, האחריות עלייך. האחריות היא לא עליה, האחריות על שני בני הזוג. אבל כשמקבלים את ההחלטה בצורה מודעת, אפשר להגיד את זה. כשנגררים לזה ומציגים את אחד המודלים שהצגנו בהתחלה, מקיימים את אחד המודלים שהצגנו בהתחלה בצורה לא מודעת, אז כבר יש לנו בעיה וחיכוכים. אבל כל עוד זה מה שטוב לבני הזוג, בגלל אופי, בגלל חיים, בגלל מה שהחליטו, אני חושב שזה, אני חושב, פה אני קצת חולק עליך.
אז אני כן אגיד שאני, אז אני כן אביא את מה שאני חושבת, אולי בתור אישה אפילו, שיש הרבה נטייה לנשים להיות פחות מעורבות בכסף. אני חושבת שזה חשוב, שזה כאילו קל לא להיות שם, כי זה יותר הנורמה. ואני דווקא חושבת שזה לרוב, כמעט ברוב המקרים, זה משמעותי ששני בני הזוג יהיו מעורבים ברמה מסוימת בניהול הכסף, בקבלת החלטות כלכלית.
הכי חשוב זה המודעות.
כן, בסדר, אפשר לחלוק, אבל בכל אוקיי, אני חושבת שכאישה זה נותן המון, הרבה נשים שלמדו אצלי, אחרי זה באמת מעידות על העוצמה שזה נותן להם, ועל היכולת שלהם באמת ככה להרגיש יותר שליטה ויותר אחריות על המציאות שלהם, שהן בונות יחד עם בן הזוג שלהם, או כפילו רווקות, לא משנה. אבל בסופו של דבר, בתור נשים שזה לא תמיד טבעי, אגב, יש כמו הרבה גברים שלא יודעים להתנהל נכון, זה לא קשור, זה לא, אבל עדיין, בגלל שזה עוד יותר פחות טבעי לנשים, הרבה פעמים באמת היכולת הזאת לנהל כסף ולשלוט בו, או באיזה מפחיד, מכל מיני סיבות, וכשעוברים את הפחד הזה, מגלים שזה נותן הרבה עוצמה והרבה שליטה, אז אני כן אגיד את זה מהמקום הזה. כל אחד ייקח מה שנכון ומתאים לו. ומה עושים אבל? בסופו של דבר, גם אחרי שנעשה את זה באופן משותף, מן הסתם היו אי הסכמות, בסדר, דיברנו על כסף, החלטנו לחלק אחריות בדרך כזו או אחרת על ניהול הכסף, אבל מה לעשות, אנחנו גם נפגוש אי הסכמות. אז אנחנו נדבר, ניתן דוגמה אולי, פשוט ניתן דוגמה כלשהי מעצמנו. אחד הדברים שאנחנו נתקלנו בהם זה באמת ככה, סביב הניהול תקציב, סביב הניהול השוטף, שלי היה בשלב מסוים, היה לי מאוד חשוב שננהל תקציב, שנעקוב אחריו, כלומר נחליט כמה אנחנו מוצאים,
באופן
שבועי, כאילו שנהיה ככה יד על הדופק. אפילו שמבחינת הוצאות הכנסות זה לא היה הכרחי, כלומר היינו עם חיסכון, היינו, כאילו תמיד היה נשאר משהו בסוף חודש באותה תקופה, אבל היה חשוב לי שכאילו יהיה לנו מספיק כסף למטרות שלנו ולמה שקבענו ונעמוד במה שככה רצינו. ולעומת זאת אתה פחות אהבת את זה. פחות, למה? בוא תגיד גם למה. למה פחות אהבת את זה?
אני חושב שהייתי מאוד מודע למה אני מוציא ומה אני מכניס באופן נקרא לזה מאוד רחב. זאת אומרת, הייתי יודע מה המשכורת שלי וכמה הוצאות החודשיות שלנו בצורה שבועית חודשית. וזה הרגיש לי שזה מאוד מצמצם אותי בסוף, שאני מצטמצם להאם מוצאתי 4.90 על חלב או 5.20, או האם קניתי עוד בקבוק יין לשבת בערב, או ש... החלטתי להתפשר על בשר ולא על בשר כזה ולא עוף או משהו כזה. וזה מה זה מאוד הכאיב לי בסוף באיזשהו מקום, שהרגשתי שיש לי ואני יכול להוציא, ואני הרגשתי שאני גם מאוד מודע לזה. זאת אומרת, אני לא מוציא מתוך איזשהו חוסר אחריות כלפי הכסף המשותף שלנו, אלא מתוך זה שאני יודע מה יש, ולכן אני יודע גם לעקוב, והצורה הזאת שבה כל יום, שבוע, אומרים לי, הוצאת קצת יותר מדי, היא לא עשתה לי טוב בסוף, היא לא עשתה לי תחושה טובה, היא עשתה לי תחושה של מאוד צמצום, לא של תודעת שפע שאנחנו רוצים לחיות בה.
זהו, ואז, ואני לא הסכמתי עם זה באותו זמן, היום אני מסכימה עם זה מאוד, היום אנחנו כבר לא עושים תקציב ברמה שבועית חודשית, אלא פעם ב, אבל שוב, זה לא, בהתחלה כן לא מולט לעשות תקציב שהוא כן ככה במעקב מאוד שוטף כדי לדעת איפה עומדים, אבל היום באמת אני מאוד, יחסית בגישה יותר... באמת ככה יותר מקבילה.
ליברלית.
אבל באמת באותה תקופה שלי זה היה מאוד חשוב. אז באמת מה שמצאנו בסוף איזושהי פשרה, שאני עוקבת, בסדר, אני, האפליקציה אצלי, אני עוקבת, אני מנהלת את הכל, ופעם בשבועיים, כן זה היה, אני מעדכנת את המצב, וזהו, ומפה אני משחררת. לא תמיד זה היה קל, אבל לשחרר, אבל בגדול זה מה שככה היה, וזה מה שעבד לנו. אז באמת בסופו של דבר, כשיש אי הסכמות, הדרך באמת למצוא איזשהו משהו שמתאים לשניכם ועדיין יעבוד. כשהמטרה היא בסוף שיהיה פה, כמו שאמרנו, לקחת אחריות של שני בני הזוג וניהול, בסדר, ניהול של הכסף, באיזה דרך שמתאימה לכם, נדבר על זה גם בהמשך על דרכים לנהל את הכסף בשוטף. זה ממש ככה דוגמה אחת למשהו שפחות היה לנו אי הסכמה, וגם אני אתן ככה איזושהי עוד המלצה, שלא לא יצא ליישם, אבל באמת ככה המלצה מתוך ככה שיצא לי כן להמליץ לאחרים וזה עובד, זה שאם יש אי הסכמות על, על הוצאות כלשהם, אפשר תמיד גם לעשות תקציב נפרד לכל אחד, סעיף אחד, שאוקיי, נגיד לכל אחד כמה מאות שקלים נפרדים, שלא צריך לתת דין וחשבון אחד לשני, ככה שכל אחד יכול להוציא את זה, ולא צריך לכתוב אפילו על מה זה, כזה תקציב, אפשר לקרוא לתקציב שלום בית או משהו כזה, אבל כל אחד עושה, וזה גם משהו שיכול ככה לעזור ברמה היומיומית, בהתנהלות השוטפת. המטרה היא בסופו של דבר למצוא את הדרך ששניכם, לא בהכרח חייבים ששניכם תנהלו את זה באותה דרך, אוקיי? שזה ממש חשוב, שבהחלט יכול להיות שניהול תקציב מתאים למישהו אחד, ולזוג השני זה לא מתאים. אבל כן למצוא את הדרך המשותפת, מה אנחנו רוצים להגיד פה? שצריך להיות בניהול, במעקב, ולקחת אחריות ושליטה על הכסף, כשזה יהיה משותף בין שני בני הזוג. מה הדרך? יש הרבה דרכים, שוב אמרתי, נדבר על זה, נרחיב על זה בהמשך, בפרקים נוספים, אבל באמת להגיע לידי משהו משותף שנוח לשניכם, כשבסיטואציה שבחרתם, יש באמת את העניין של השליטה ושל הניהול והבקרה על הכסף. שוב, זה גם ברמת התקציב וגם ברמה של נושאים נוספים, שכמובן אנחנו לא נצליח לשתף במסגרת הפרק הזה איך מנהלים את הכל בצורה משותפת, אבל באמת ככה התמקדנו יותר בניהול תקציב, בניהול שוטף, אבל אפשר לקחת את זה לכל נושא אחר בניהול כלכלי, שבסוף זה צריך להיות החלטה משותפת, צריך להיות איזושהי אחריות משותפת, זה צריך את היכולת, בעיקר אני מאמינה שאם אני ככה אסכם את הדברים, שבעיקר צריך את היכולת לקחת את לקבל החלטות כלכליות משותפות, שמתאימות למטרות המשותפות שלנו ביחד, כבני זוג, אמור להיות איזושהי, כדאי שיהיה לך, לדעתי, שיהיה דרך משותפת, מה שאתם רוצים ללכת אליו, שזה יהיה מדובר מה אתם רוצים, ובאמת כסף הוא מדד מאוד משמעותי, הניהול של הכסף מדד מאוד משמעותי, בהליכה למטרות שלכם, ואני חושבת, זהו, זה משהו שאתה רוצה להוסיף?
אני חושב שבסוף הדוגמה שנתנו בעצם קצת מסכמת את כל מה שאמרנו במהלך הפרק, שבסוף היכולת להגיע לקבל החלטה על אי הסכמה שקיימת בינינו היא יכולת שנובעת כתוצאה מהנושא הזה שהוא נמצא על השולחן, לשים אותו על השולחן ולדעת לדבר עליו ולדעת לקבל החלטות ביחד ולדעת ששני בני הזוג לא חושבים אותו דבר, כי אנחנו אנשים שונים וגדלנו במקומות שונים, וכשאנחנו שמים את ההנחות המוצא האלה על השולחן, אנחנו יודעים לדבר על הכל. וכסף זה נושא שהוא באמת נושא מורכב, הוא נושא לא נעים, לא תמיד גם יש לנו מספיק, אבל זה מה שמאפשר לדעתי לדבר על הדברים האלה, ואני תודה שהזמנת אותי.
כיף, תודה לך שהיית פה ושיתפת. זהו, שיהיה לכם בהצלחה ותשארו איתנו לפרקים הבאים שעוד יבואו. להתראות.